טוב, אז ערב טוב שוב, אנחנו ב... כן, ב... ספרנו עכשיו 10 ימים לעומר, כן, שהם שבוע אחד ושלושה ימים לעומר, התפארת שבגבורה, יצאנו מגבורה שבגבורה, זה לא פשוט, כן, הספירה של אתמול, של היום, הגבורה שבגבורה, התפארת שבגבורה. אבל עלה פה איזה רעיון פעם הקודם, אחת הפעמים הקודמות, בני? שב, 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 רבי עקרון. דפקו בדלת. עלה פה באחת הפעמים הקודמות הרעיון שגם כשאנחנו לומדים טניה, אז נגיד איזה רעיון קצר בפרשת השבוע. כן, זה היה...
או, הנה,
זה היה בעל הרעיון, כן, רב דוביד, כן, ארוך הבא, ארוך הבא, ארוך הבא. אפרופו, הוא מגיע סטרייט מאילת, אתה יודע, הוא טוריסט, היה באילת.
לא סתם, בשירת הים.
בשירת הים בים סוף הוא היה.
12:30 בלילה.
אבל סעודת משיח, כמו שאנחנו עשינו פה... זה היה משהו משהו.
ברור, הייתי בחבד שם בסעודת משהו.
משהו משהו.
אבל דרך אגב, אתה יודע שאני לא ידעתי את זה, אבל באילת הם חוגגים 2 ימים פסח. אני לא אכלתי להתפלל את המרבית שם.
לא רוצה נעד? מה זה כמו חוץ לארץ?
כן. הרבי קבע שאילת זה לא ארץ ישראל.
מה אתה אומר?
כן, הם ממשיכים לאכול מצות, רק במוצא חג שני מותר להם לאכול מצה שרויה כבר, אבל הם ממשיכים עד יום
שני. אלו יום טוב שמיני הם עושים?
כן.
מה אתה אומר? טוב, כנראה, אם הוא קבע, כנראה יש לזה על מה להתבסס.
כן, הוא קבע שכן.
שזה כמו חוץ לארץ.
שזה כמו חוץ לארץ, שזה לא שייך לארץ ישראל.
לא לארץ ישראל המקראית.
כן, כנראה.
כן, זה היה עציון גבר, זה היה משהו אחר.
כל החגים.
אני לא יודע.
בטח, לא יכול להיות שזה חג כן וחג לא.
על פסח אני יודע, כי רציתי להישאר תפלל את המרבית אחרי סעודת משיח, הוא אמר לי, אתה לא יכול, תלך למניין אחר.
אצלנו זה ערבית של יום טוב,
כן, ערבית של יום טוב.
ערבית חגיגית. טוב, רק הזכרתי שאתה פה העלית רעיון או הצעה לפני כמה פעמים, שגם כשאנחנו לומדים טניה, אז נגיד איזה משהו בפרשת השבוע. זה רעיון. שיהיה גם נוכחות של פרשת, במיוחד פרשת קדושים. היום זה היה יום הולדת של יעקב עלה. נאחל פה מזל טוב ליעקב עלה.
קדושים זה הבר מצווה שלו.
כן, לרגל יום הולדת, שבת קדושים זה פרשת הבר מצווה שלו. וגם אז היה אחרי ימות וקדושים בנפרד. כמו שזה השנה, זה בדיוק היה לפני 19 שנה. זה נולד, זה היה אחרי ימות וקדושים, היה שנה מעוברת. גם שהלו בר מצווה זה היה אותו דבר. לכן הוא קרא רק... פרשת קדושים. זה הרבה יותר קצר, הרבה יותר נוח מאשר שתי הפרשיות ביחד.
זה עוברת ממש הקודמת, לא?
כן, כן.
ממש הפעם הקודמת.
לא, זה אחת לפני כן, לפני 6 שנים. אז בקיצור, פרשת קדושים זה פרשה שחז"ל אמרו שרוב גופי תורה תלויים בה. יש בה המון מצוות, המון. יש, חז"ל אומרים, 3 פרשיות שבכל אחת מהן יש 60 מצוות. אחת זה פרשת הנזיקים בפרשת משפטים, ענייני נזיקין פרשת משפטים. השני זה פרשת קורבן הפסח בפרשת בו. והפרשה השלישית היא פרשת קדושים. פרשתנו. חז"ל שכל 3 הפרשיות האלה ביחד זה 180 מצוות, עושה ולא תעשה, כלומר, זה יותר מרבע מסך כל התורה, התורה שבכתב. חז"ל אמרו שפרשת קדושים, רוב גופי התורה תלויים בה, למה? כי יש בה את הציווי להיות קדושים. כן? מה זה נקרא להיות קדושים? זה המהות של עם ישראל, להיות שונה מעמים אחרים. להתרומם. קדוש זה מופרש. למה? כי קדוש אני. זאת אומרת, יש פה ציווי על עם ישראל, נסות להידמות בביתים מסוימים לקדוש ברוך הוא. לכן יש שם הרבה מאוד מצוות ככה, זה בקצב, כל פסוק, מצווה חדשה. כן, בפרשת קדושים. כל שניים, שלושה פסוקים, עניין חדש. וכמובן, זה קשה לעקוב שם אחרי כל העניינים. אז נגיד משהו קצר על עניין אחד. אומרת התורה שם בפרק י"ט, פסוק י"ג, לא תקלל חרש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. מה זה לפני עיוור לא תיתן מכשול? אומר רש"י, אל תיתן עצות לא ראויות. הוא מביא שם דוגמה. אל תבוא למישהו, תגיד לו, אתה צריך חמור, נכון? אז תמכור את השדה. הוא אומר לו את זה למה? כי הוא רוצה את השדה. אז הוא בא לו ואומר לו, תשמע, בשבילך הכי טוב זה שיהיה לך חמור. מה אתה עושה שדה? אך הרבה עבודה. חמור, תוכל לרכב עליו, תוכל לעשות מנבוא, לסחוב מסעות, להיות מוישה מובר, מוישה זמובינג, תוכל להיות מובר עם החמור הזה, כן, להעביר רעיתים מפה לשם. תוכל לעשות פעם הזה, מה השדה הזאת? מה, הוא רוצה את השדה. אז הוא מתחיל לשכנע אותו בכל מיני מילים. הוא אומר שזה נקרא לפני עיוור לא תיתן מכשול. כן? למה? כי אני השם, בוא יודע, בוחן כליות ולב, אני יודע למה אתה אומר את מה שאתה אומר. עכשיו, מאוד מעניין זה שהתורת כהנים, שהוא מביא את האיסור הזה, שלפני עיוור לא תיתן מכשול, הוא מביא שם שלוש דוגמאות. מה למשל לבן אדם אסור להגיד לחברו? למשל, הוא אומר, אל תגיד לו, בוא תמכור את השדה שלך ותקנה חמור, כי הוא רוצה את השדה. אל תגיד לו לצאת מוקדם בבוקר, כי הוא יודע שאם הוא יצא מוקדם בבוקר, אז יתפסו אותו הליסטים בדרך. אל תיתן לו הצעה כזאת. או אל תגיד לו לצאת בצהריים, שלא ישתרב. אומר שם תורת כהנים שלא ישתרב, כלומר שלא יקבל מכת חום באמצע שרב, כן? באמצע היום יצא, יחטוף שם שרב. הצפצוף הזה זה עוד ארוך? עכשיו השאלה היא, למה רש"י נקט דווקא את הדוגמה הזאת של אל תמכור את החמור ותקנה שדה? יש שם עוד שתי דוגמאות. יפות מאוד. אל תצא בבוקר שלא יתפסו אותך ליסטים, אל תצא בצהריים שלא יקה בך השרב. למה רש"י תפס דק דוגמה אחת מתוך השלוש?
זה הישג המוח של הבן אדם שמקבל את הטיפשות.
מה, מה?
שני האחרונות. כל אחד יכול לחשוב שזה לא מה שצריך לעשות, אבל הראשון זה להיות פיקח כדי לדעת למכור,
או
אולי כן, אולי לא.
כן, אז מה?
יוצא לו מזה, כאילו...
מה הפואנטה? אז מה הפואנטה? הפואנטה, זה נכון, ברוח מה שאתה אומר, יעקב. שתי הדוגמאות האחרות זה דוגמאות שבבירור מזיקות לבן אדם. זאת אומרת, הוא יוצא בבוקר, יתפסו אותו לשתים, אף אחד לא יגיד שזה דבר טוב. הוא יוצא בצהריים, יתפוס אותו השרב, אף אחד לא יגיד שזה דבר טוב. במילים אחרות, מי שנותן לו את ההצעה הזאת, נותן לו עצה שתזיק לו בוודאות, וזה פשוט וברור שאסור לתת עצה כזאת. אבל הדוגמה שמביא רש"י, שתפס מתוך שלוש הדוגמאות, זה דוגמה שיכול להיות שבאמת טוב לבן אדם הזה, למכור את השדה ולקנות חמור.
מה, יש אפשרות כשזה מתאים?
לא רק שיש אפשרות, נניח שזה אפילו נכון. אבל הוא נותן את העצה הזאת, לא בגלל שהוא רוצה רק בטובתו של חברו, אלא מעורב פה אינטרס. זאת אומרת, זה טוב גם לחבר שלו וגם לו. אם יש שכוח, נדנוד של אינטרס, אל תיתן לו את ההצעה הזאת. אפילו אם זה לטובתו. זה למה רש"י תפס את הדוגמה הזאת. אתה נותן הצעה למישהו, תדאג שאתה תהיה מרוחק לגמרי מהעניין, מסתכל על זה ב-100% אובייקטיביות, ואז תיתן הצעה. אם יש לך טובת הנאה מהעניין הזאת, אתה כבר משוחד. אל תיתן עצות. שמישהו אחר ייתן לו את ההצעה הזאת. כן? זה למה רש"י תפס דווקא את הדוגמה הזאת שהיא מדגישה את העניין הזה. כמובן, תקציר של שיחה של הרבי על העניין הזה של לפני עיוור לא תיתן מכשול. זה היה מאמר קצר על פרשת השבוע. ועכשיו אנחנו עוברים הישר לסיפה של פרק י' זין, כן, שם אנחנו נמצאים, ובעזרת השם נתחיל גם את פרק י' ח', פרק חי, כן, אבל לפני כן, ברשותכם, כן, דיברנו בסוף פרק י' זין, למעשה בחלק האחרון שלו דיברנו על העניין של מה יעשו רשעים, התיקון שלהם בשביל לקיים את מה שאמרו חז"ל היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. זאת אומרת, העולם שבו אנחנו נמצאים היום זה עולם המעשה. פה בן אדם צריך לעשות, לא להתבטל. היום לעשותם, כי מחר אין זמן כבר, גמרנו, אי אפשר. שם כבר אי אפשר לעשות. וראינו שזה למעשה עומק העניין של מה שנקרא כי קרוב אליך הדבר מאוד ופיך ובלבבך לעשותו. אמרנו שקרוב אליך הדבר מאוד, זה המוטו של כל ספר התניה, העובדה שזה מופיע בשער, כן, בעמוד השער, בכותרת, בפתיחה. קרוב אליך הדבר מאוד ופיך ובלבבך לעשותו. כן, ראינו פה את העומק העצום של הפירוש של בעל התניה על העניין הזה, זאת אומרת, ופיך ובלבבך לעשותו, זה מצד אחד שלושת לבושי הנפש. בפיך זה הדיבור, בלבבך זה המחשבה, ולעשותו זה במעשה. אז יש פה מחשבה, דיבור ומעשה. אז זה ברמה אחת, אבל מצד שני, איך אתה מתרגם את היכולות שיש לך בפיך ובלבבך על ידי לעשותו. כשאתה עושה משהו, אתה מוציא מהכוח לפועל את הפוטנציאל שיש לך להתקרב לקדוש ברוך הוא. היא קרוב אליך דבר מאוד. מי? מי זה קרוב? לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז זה לגבי כאלה שאמר בעל התניא, שזה מדובר על כאלה שיש להם מוח בקודקודה. כן? נקל לא כל אדם שיש לו מוח בקודקודו, כי מוחו ברשותו, ויכול להתבונן בו בכל אשר יחפות. וכשיתבונן בו בגדולת אינסוף ברוך הוא, ממילא יוליד במוחו על כל פנים אהבה להשם לדבקה בו בקיום מצוותיו ותורתו. וזה כל האדם. כי היום לעשותם, כתיב שהיום הוא עולם המעשה דווקא. ולמחר חולה, מחר זה כבר לא. מחר זה כבר לקבל שכרם. כן, זה כתוב שם במסרת אירובין, שכל המעשים שבן אדם עושה זה בעולם הזה. בסופו של דבר מגיע הרגע שבו זהו, אי אפשר לעשות יותר, כי אתה דילגת, עברת, חצית את הפרגוד, ואתה עכשיו נמצא בעולם האחר, ושם אתה יכול מקבל כפונקציה של מה שעשית כאן. והמוח שליט על הלב בטבעו ותולדתו, על חלל השמאלי שבלב, ועל כל האיברים שהם כלי המעשה. הנקודה פה, אומר בעל התניא, שבן אדם יכול, אם נקרא לזה בלשון קצת יומיומית, לאלף את עצמו. יכול לשלוט על עצמו. אם האדם באמת רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא יכול לשנות את עצמו מבפנים. הדבר הגרוע ביותר, כבר אמרנו את זה כמה וכמה פעמים, זה כשבן אדם בא ואומר, אני כזה, טוב לי איך שאני. נחמד לי, אני רגל פה ורגל שם. מן הסתם כל אחד שמע את זה מדי פעם. אנשים שאומרים, עזב אני טוב לי, למה אתה לא עושה? עזב אני, תעזב אני, איך שאני ככה טוב לי. זה, אמרנו את זה, עצה מאוד מאוד קטלנית של היצר רע. כי זה למעשה הורג את האדם. זה מחבס לו כל רצון להשתפר. והרי אנחנו כולנו נמצאים פה בשביל העמל. האדם לעמל יולד, להתאמץ וכל הזמן להתקדם. אמר בזמנו, כן, אדם שהיה לא חשוד כאיש תורה יותר מדי גדול. כן, פעם סיפרתי על זה. כשהוא קרא את הליקוטי שושנה של הרב שטיינזלט, אז הוא מאוד התפעל שם מהתובנה הזאת שבן אדם לא יכול להגיע אף פעם אל המנוחה ואל הנחלה. אין דבר כזה. עדיין יושב על זרי הדפנה ואומר, עם החיים, כן, דופקים בדלת. עכשיו הכל, עכשיו מה שנקרא, הגעתי למנוחה ולנחלה. אין דבר כזה. כי באותו רגע שמישהו חושב ומוציא דבר כזה מהפה, זה הנפילה הכי גדולה שיש.
וואי וואי. איזה נפילות.
זה מה שאמרנו. שלום עליך, ברוכים הבאים. אתה באת, יש רק עליות.
זהו, שאני לא
יודעת. זה היה רגע לפני שבאת. היית צריך להביא קודם, לא הייתה לנו נפילה.
הייתה לי שיחה עם ארצות הברית ארוכה.
נו, באמת. זה מה שתגיד אחרי זה, שם למעלה, הייתה לי שיחה עם ארצות הברית. הייתה לך פגישה עם הקדוש ברוך הוא הייתה לך. אני סתם צוחק. זה לא.
לא, אני יודעת שאני שואל
לזה. אני צוחק. וכן, יש אילוצים, אבל בכל מקרה, זה העניין הזה שבן אדם שולט על עצמו. לבוא ולהגיד שבן אדם לא יכול להשתנות, אין דבר כזה. בן אדם יש לו את הכוחות להשתנות, אם הוא באמת רוצה. אם הוא לא רוצה, אז ודאי שזה עבוד. כמו שהוא אומר, אני טוב לי כמו שאני, זה כמו שאמרנו, זה יצא היוצא הכי גבורה של היצר הרע, ואז הוא באמת נשאר כמשהו, ועושה צעד אחר צעד את הדרך לאותה נקודה שבה שאלו אותו, תגיד, רביד, למה לא שאפת להתעלות? היה לי טוב איפה שאני. הוא באמת יגידו לו, אתה יודע שהאדם לעמל יולד, הוא צריך כל הזמן להתקדם. טוב, אז בהתאם לכך יהיה את היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. אז אם ככה הוא עושה, אז גם השכר יהיה בעצם. מה לעשות? מה לעשות? זה לא פשוט, אבל זה חשבון שכל אדם צריך לעשות. על כן יאמרו המושלים בו הוא חשבון, כתוב. אבל זה נאמר בחז"ל. על כן יאמרו המושלים ברוחם, בואו נעשה את חשבונו של עולם. מי שמושל ברוחו יודע לעשות חשבון, אחד ועוד אחד כמה זה? שתיים. אז אחד ושתיים, כל אחד יודע. אז גם את החשבון הזה כל אחד יודע. אז יום אחד יפרטו לך בדיוק את מה שעשית.
ידי,
מעבר לזה צריך לומר, שזה אומר הרבי על הפסוק הראשון בפרשת השבוע, בפרשת קדושים, כי היא נאמרה בהקהל. קדושים תהיו כי קדוש אני. אומרת, כשאתה... זה עצה יעוצה לכל מי שמדבר בהקהל. ואנחנו גם קצת פה בזקל. זה הקהל קטנצ'יק. גדול באיכות, קטן בכמות. אז אומר הרבי, זה עצה יעוצה שלא להטיל בליסטראות. אומר, לא להפחיד אנשים, מה שצפוי להם, אתה תקבל גיהנום, רחמנא ליצלן. זה לא... think positive. דבר חיובי, דבר חיובי. קדושים תהיו כקדוש אני. אז עוד מה שיהיה, קודם כל בשבילך בעולם הזה זה טוב. אתה רוצה להתקרב, אתה רוצה לשביח את החיים שלך פה, אתה רוצה להועיל לעצמך מכל בחינה שהיא, מבחינת המידות, מבחינה מוסרית, מבחינת הפרנסה, מבחינת יחסי אנוש, מבחינת שקט ושלווה השקט ובטח, והיחסים עם זולתך, בין במעגל הקרוב, בין... מה שאתה רוצה, זה עזוב את העולם הבא. אתה רוצה לך טוב פה? תעשה מה שצריך. צריך אמונה, זה ברור. צריך אמונה. אבל מי שמנסה, כאמור הוא, כי טוב השם. מי שמנסה, רואה שבלי שום סיפורים על העולם הבא, כמו בעולם הזה, זה כבר הופך אותו לאדם שלם יותר, שמח יותר, מאושר, ובעיקר עושה את רצון קונו, שזה למעשה השליחות שבשמה אנחנו נמצאים פה. כן, רואים מחמנה לפלן השבוע, אנשים מגיעים לאיזה מועדון, בחור אחד דוקר למוות בחור אחר. כשמבררים את העניין הזה רואים שלדוקר הזה יש לו היסטוריה של מעשה אלימות מפה ועד איזה שנתיים שלוש אחורנית, כולל כמה מאסרים ומעצרים וכל מיני כאלה. אתה אומר, בוא נה, מה זה חיית אדם, זה פריצי חיות. איך נותנים לדבר כזה להסתובב ברחוב בכלל? זה כרוניקה של מוות ידוע מראש. לא רק שאלה של זמן, איפה הרוע הזה התפרץ. אבל לטעמי, השאלה היא אחרת. השאלה היא איך יצור כזה נעשה בכלל. איך נוצר אחד כזה. אז בסדר, אנחנו לא נתחיל להיות פה עובדים סוציאליים. ולהתחקות, בטח ממשפחה, כזו או אחרת, כל מיני כאלה. שום דבר הוא לא תירוץ למעשים איומים ונוראים כאלה, לשפיכות דמים. אבל מצד שני, זו הוכחה חיה לכך שבן אדם שלא חי על פי ערכים, לאיזה שאול הוא יכול להידרדר. כן? זאת אומרת, מה שמחזיק בן אדם בתור חוצץ לפני הידרדרות, זה רק אם יש לו ערכים. אבל איזה ערכים? ערכים שמלדים אותם למשרד החינוך, משנים את זה כל שני וחמישי. כן, ערכים גלובליים של הפוסט-מודרניזם ופוסט-ציונות ופוסט כל דבר היום, זה פוסט. כן, פוסט-מורטם. רחמנא ליצלן. אז זה לא הדבר היחידי, הקרן האמיתית שאפשר לייחס בה, שהיא הכי יציבה, הכי נכונה, הכי מקרינה לתוך הבית פנימה ומתוך הבית החוצה, זה רק דרך השם. רק התורה והמצוות. אז בן אדם שמגיע להכרה שזה אכן נכון, אז הוא יכול לעבוד על עצמו. במובן החיובי. להשתפר, להגיד כן, אני רוצה להתקדם. זה מה שאומר פה בעל התניא, שהמוח שליט על הלב. הלב זה איפה שכל התאוות והחשקים והרצונות והאביתות הרגשיות. אבל המוח קר יותר, הגיוני. הוא להגיד לו, הלו, בגיד, זה לא בסדר, זה כן בסדר. מה זה כל העניין של ספירת העומר? עבודת המידות. גבורה שבגבורה. זה של עבודה של מה היום שהיה, כזו עבודה שלא לכעוס. כן, יש ספר, הרבה ספרים שמפרטים מה העבודת המידות של כל אחד מימי ספירת העומר, כל אחד מ-49 הימים. מה זה נקרא גבורה שבגבורה היום, עכשיו זה תפארת שבגבורה. מה מסתתר מאחורי כל הזרים האלה? כל יום אתה עובד על היבט מסוים של המידות שלך. אבל זה אם אתה באמת רוצה לעבוד. אם לא, אז ספרת. היום 10 ימים לעומר, שם שבוע יום, 10 ימים לעומר. יופי, בסדר, זה מצוין. כן? קיימת את המצווה. אבל לא ירדת למהות. הרי את כל העניין של ספירת העומר זה הכנה לקראת מתן תורה. זה עניין של הכנה שבאדם צריך להיות ראוי של קבל את התורה. אם אתה מעביר את זה ככה בחפיף, אז איפה ההכנה לקבלת התורה? איך תהיה מוכן? איך תהיה מוכן? זה קבלת התורה. אז ברוך הוא נותן, אנחנו קוראים לזה, כן, אתה צריך לקבל. אז זה נקודה מאוד מרכזית בתפיסה של בעל התניא ושל חב"ד בכלל. ובגלל זה נקרא חב"ד. חוכמה בינה דעת. זה אומר שאתה יכול לשדרג את עצמך בלי שום סיוע מבחוץ. אתה יכול להיות אדם טוב יותר. אתה רק צריך לרצות. מה יעשו הרשעים? אם לא, מישהו רשע באמת, כמאמר חז"ל, שהרשעים הם ברשות ליבם, ואין ליבם ברשותם כלל. אצל הרשעים זה לא יעזור. כן, כמו הטיפוס הזה, הרוצח הזה, הוא לא אומר לעצמו, הוא מסתכל בראי בבוקר, הוא אומר, בוא'נה, אני ממש לא בסדר, הגיע הזמן שאני באמת יעשה עם עצמי, זה עבודת המידות. הוא לא אומר את זה, הוא מעבר לזה, הוא כבר כל כך עמוק בבוט שהוא מרגיש נוח שם. נראה לו שאפילו טוב לו שם, עם כל הרוע שהוא שקוע בתוכו. למה? זה העונש שלו, כמו לפרו. זה העונש על גודל ועצם אבונם. כן, תודה. על גודל ועצם אבונם. למה? ולא דיברה התורה במתים. אלו, שבחייהם קרויים מתים. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ניקח בן אדם שלא מצליח להשתחרר מסמים או מתאוות אלימות, כמו שקרה שבוע אחרון פה בעיר הקודש רעננה, נורא והיום ככה מגיע סתם חייל. טוב,
דרך אגב, מי שהתחיל את הכל,
כן,
הבחור שהתחיל את הכל לא הוא שדקר, אבל מי שהיה גורם להתחלה, הוא גם כן עם עבר...
כן, זה חבורה שהיא כולה חבורה פלילית.
זה אחד שלפני שנה, הוא נכון. נסע בשחרות עם הווספה שלו, והוא הרג את החברה שלו.
חברה שלו, נכון.
והוא קיבל...
שישה חודשים.
שישה חודשים על הריגה בשוגג, משהו, אני לא יודע מה, והוא... הוכיחו שהוא היה שיקור קלות, שיקור, הוא נסע את השיקור על הווספה שלו, והוא עשה את כל הקונט שם. הוא לא הרפא, הוא התחיל עם, הבחור, עם החברה של החייל הזה, והתחיל, 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 וביקשו ממנו לה...
זה הקלות הבלתי נסבלת של הענישה פה.
זה מה
שופטים, רחמנים, בני רחמנים.
נכון, נכון.
כשזה מגיע כמובן עם זה, אם זה היה מתנחל שהיה עושה אותו דבר, מכניסים אותו ל-20 שנה.
אתה הולך לנקודות לא, 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 אבל אני ארבע חבר'ה כאלה, כולם, 20 שנה, כל אחד בפנים, לא משנה מה עשית. 20 שנה, קטטה, לא, מי הרג, איך הרג, לא משנה, היית מעורב, זה אתה אותו דבר כמו שהרגת. גם אם היה בן אדם אחד לבד, זה לא היה קורה.
יש עבירה כאן, שכתפיו על הרצח. זה עוד אנחנו קבלים.
מה יקבלו בחייך? ישר צריכים כל אחד 20 שנה לקבל, 20 שנה. כל החבורה הזאת.
זה רשעים. וזה הוא אומר, רשעים האלה זה אנשים שבחייהם קרויים מתים. מה יש להם פה? הם עושים פה רק רק עליהם. אני הרוחנית, הם מתים. זה להם שום חיות. אתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הוא דבק רק ברע.
זה מה שקשו בתהילים, לא המתים יעללו.
נכון מאוד, בדיוק. נכון. נכון מאוד. זה העונה של פרעה. פרעה החל מהמכה החמישית, אז גמרנו, נקלה ממנו הבחירה החופשית. כבר הוא לא יכול היה לחזור בו, זהו. העונה שלו היה שלקחו לו את הבחירה החופשית. אם הוא היה מאוד מתעקש, יכול היה עדיין לעשות תשובה. אז היו שואר, מי השם שנשמע בקולו? זאת אומרת, הוא מכיר בקדוש ברוך הוא ואומר, מי הוא שנשמע בקולו? נתחו לו את הבחירה החופשית. ורשע כזה, כמו שאנחנו מדברים עליו כאן, זה בדיוק המודל, מודל פרעו. אין לו בחירה חופשית יותר. הוא שקוע כל כך עמוק בתוך הרוע, שגם אם הוא לא יודע מה יעבור עליו, כן? אז הוא כבר לא יכול לצאת משם. זה כמו מכור לסמים שלא יכול להיגמל. מחור, זהו. הוא מזריק ושודד והכל בשביל זה. רחמנא ליצלן. מכירים את התופעות האלה. כן, זה הרי, הוא מסתכל בראי והוא יודע שזה הרסני. הוא יודע שזה הורג אותו. הוא אומר את זה בעצמו. אני יודע, אבל לא מסוגל. לא מסוגל לצאת מזה. זה רשעים שבמ... חייהם כבר נקראים מתים. לא עליהם מדבר פה בעל התניא. אלה, ליבם אינו ברשות מוכן. הפוך. מוכן הוא ברשות ליבם. הם הולכים אך ורק אחרי התאוות. הוא יכול להסתכל על עצמו מהצד, הוא רואה את הנפילה שלו, הוא רואה את הדרך לאבדון, פתוחה אוטוסטרדה, ואין לו מה לעשות. הוא לא מסוגל. ולדעו, איך זה יכול להיות? מה? זה אדם שהוא באמת? אין לו תקווה? יש בן אדם כזה שאין לו תקווה? זה יכול להיות תופעה כזאת? לא. יש עוד אפשרות. כי באמת, אי אפשר לרשעים לעבוד את השם בלי שיעשו תשובה על עבר תחילה. כן? מה הוא צריך לעשות? לשבר תחילה. הקליפות שהן מסך מבדיל ומחיצה של ברזל המפסקת בינם לאביהם שבשמיים. כן? כלומר, רשע כזה, כל ההבנות שהוא עשה זה כמו מחיצה שמפרידה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. עד שהוא לא ישבור את המחיצה הזאת, מה הוא יעשה? יישאר בצד השני של המחיצה. כתוב, הבנותיהם מפרידים ביניהם לבין הקדוש ברוך הוא. יש מחיצה של ברזל. איך הוא שובר את זה? איך הוא מסוגל לשבור בכלל? לכאורה זה dead end. איך הוא מסוגל לשבור? יש רק דרך אחת. הוא אומר פה בעל התניא, על ידי שבירת ליבו ומרירת נפשו על חטאיו, כמו שכתוב בזוהר על הפסוק, זבחי אלוקים רוח נשברה, לב נשבר וגומר. שעל ידי לב נשבר, נשברה רוח התומה דסיטרא אחרא. עיין שם בפרשת פנחס, בדף רשמם, פרשת ויקרא, דף ח' ודף ה' עמוד א', ובפירוש הרמז שם. מה זה העניין הזה? זה יבואר בהמשך, בעיקר באיגרת התשובה, שהיא כשמה כן, היא כל כולה מדברת עם עיני תשובה. איך האדם יכול לעשות תשובה? מה אתה אומר, רבי יעקב?
לא הבנתי את התשובה. שאלנו, איך הוא יכול לשבור את הברזל הזה? והרב אומר פה, הוא צריך לשבור את הלב שלו. אבל איך הוא שובר את הלב שלו? הוא
כבול
בתוך
התרבות
שלו,
לא יודע מה,
בשגרונות שלו.
נכון. אבל...
זה עוד שאלה.
דופקים בדלת. זה כנראה שי שגמר את השיחה לחול. או, שום עליכם שי, הרבה זמן לא התראינו. ברוך הבא, ברוך הבא. הרבה זמן לא התראינו. כן? ממש, נכון.
יש רק
עליון. אז הרעיון פה, צריך לקחת, לענות על זה באמצעות דוגמה, שהרב פרץ תמיד מביא אותה. כן, שליטה. הוא מדבר, אוהב מאוד לדבר על אורי זוהר. הוא אומר, מה זה אחד? שהיה בדיוק במצב הזה. היה שקוע בתהום הכי עמוקה שיש.
אורי זוהר
זה בן
אדם אמיתי?
כן, כן, בטח. אמיתי מאוד. הוא היה בדרן בטלוויזיה, ואיש בוהמה, והוא היה איש בידור, איש שהיה במקומות הכי נמוכים. והיום הרב אורי זוהר זה רב גדול שמרביץ תורה ברבים, תלמיד חכם עצום. שיודע ולומד ומשפיע רק טוב על כל סביב אותנו. איך קרה המהפך? לפני הרבה שנים. הוא אחד מהחוזרים בתשובה הכי מפורסמים בהיסטוריה. הוא התעורר יום אחד. אפילו בתוך הבוס שבו הוא היה, אמר, רגע, מה הולך? לאיפה אני הולך? והוא עוד היה בנקודה שבה... כן, עוד יכול היה למצוא שברירים של יכולת לפחות לשאול את השאלות הנכונות. עוד לא לעשות מה, זה לא קרה בין לילה. זה התהליך ארוך. אבל הוא שאל את עצמו, רגע, בעצם לאן אני הולך? והתשובה שהוא ראה, זה דווקא, והוא סיפר אחרי זה, הרי כל הסיפורים שלו, איך בדיוק זה היה, זה היה בפרופיל מאוד גבוה, ראינו אותו. הוא הסכים באמת להתראיין כדי להעביר את המסר הזה הלאה. הוא אומר שבשלב מסוים, הריקנות של העולם שבו הוא נמצא, הקטה בו כמו פטיש על הראש. מה אותו בסדר? כמה עוד אפשר ללכת למועדונים ולהתהולל ולחזור שיקור ומרוקן לגמרי הביתה ולפעמים למצוא את עצמך עם כל מיני נשים שאתה לא יודע איך הגעת אליהם בכלל. ובלי שום סממן של יציבות, של ערכים, של כלום, בסדר, אז שנה, שנתיים אתה עושה את זה, אבל עד כמה אפשר? תתום, הוא אומר, זה מכה בך, שזה ריקני ורדוד ושטחי ומעוות ולא מוסרי, ואתה שואל, רגע, ככה אתה רוצה להמשיך לחיות? ואז הוא אומר, רגע, יש הרי אלטרנטיבה, אנחנו יש לנו דת, דת היהודית. אנחנו הולכים לחקור קצת מה יש שם. ואז תאמו ראו, כי טוב השם. התורה מבטיחה לנו שמי שרק עושה טעימה קטנה, זהו, תופס. הוא רק צריך להתחיל. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם תפקחו לי פתח כחודה של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. או כמו שנאמר, הבא להיטהר, מסייעים בידו. אז זה כל אלו שבאים להיטהר, אז מסייעים בידו. וזה קיבל סייעת הדשמי. זאת אומרת, אבל אז, קודם כל הוא צריך לעשות תשובה. זה לא שהוא אומר, אוקיי, מהיום אני בן אדם חדש. זה השלב הבא. אבל לפני כן, הוא צריך לעשות תשובה. הוא עשה כל כך הרבה דברים.
זאת אומרת, בכוחו שהוא עשה את הדבר.